אנחנו למדנו על ארבעה שנכנסו לפרדס, וראינו שהיה בן זומא שהוא, סליחה, בן עזאי שהוא הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע, אלישע בן אבויה בעצם קיצץ בנטיות, כפר בעיקר, עשה כל מיני דברים רעים וכולי, ואנחנו בכל מקום כמובן מנסים להבין לעומק למה, למה הם עשו את זה ולמה זה קרה לו ומה המשמעות של הציץ ונפגע, מה המשמעות של כפה שקיצץ בנטיות, מה המשמעות של זה. אז כדי להסביר את זה, בואו נתחיל ניתוח שלנו על מה שקרה מדמותו של אלישע בן אבויה. זאת אומרת, אם הוא באמת היה רשע כזה גדול, אז למה לא נידו אותו? הרי חז"ל יודעים לנדה גדולי ישראל, כמו שנידו את רבי אליעזר בן הורקנוס, והוא נפטר, הוא מת בנידוי. והם חיים פחות או יותר באותה תקופה, קצת יותר מאוחר. והוא ברמה די קרובה, לא כמו רבי אליעזר, אבל די. למה לא נידו אותו? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, אם הוא כזה רשע, אז למה רבי מאיר בעל הנס לומד ממנו? ומה זה לומד? מה זה לומד? הוא הולך אחריו שם בשבת, הוא נוסע על סוס, מחלל שבת, ורבי מאיר הולך ולומד ממנו. אז הוא אומר, טוב, הוא ידע לקחת מרימון ולזרוק קליפה, אבל זה שאתה הולך אחריו, אתה נותן לו לגיטימציה. ורבי יוסי אומר, אל תתחבר לרשע, הרחק משכן רע, אל תתחבר, כי כולם יודעים שאסור לעשות דברים כאלה. להיות חבר של רשע. אז אתה יודע לקחת את הרימון ולזרוק קליפה, אבל לא כל עם ישראל, לא אנשים פשוטים יודעים לקחת את התכלה, כן, נחל תכלה, את הדברים הטובים האלה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו, תודה רבה, יישר כוח. דבר שני, אנחנו יודעים שלא רק רבי מאיר לומד ממנו, אלא גם אנחנו לומדים מאלישע בן אבויה אחרי שהוא סרח. כן, אצלכם זה מקור מספר אחד, מועד קטן אומר מעשה ומת אביו וכולי וכולי, רבי אלישע בן אבויה אומר כך וככה, וזה נשאר בפרקי אבות, וזה נשאר במועד קטן, בפרקי אבות, באבות דרבי נתן, יש שם שמונה משפטים של אלישע בן אבויה. מה הולך פה? אם הוא רשע, למה אנחנו וילדים שלנו לומדים ממנו? מה זה פרקי אבות? הוא מספר איך ללמד תינוק, איך ללמד אנשים. אז אין לנו לזה שום דוגמה, בכל היסטוריה של עם ישראל. לא למדו אף פעם ממישהו שהוא רשע. אין לנו אף ציטוט ממישהו שהוא סרח. והיו כאלה, תלמדי חכמים, גדולי ישראל, היו, שסרחו. כן, 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 כן. אבל... מה? אבל הוא לא היה רשע, נידו אותו, כן? לא היה רשע. פה זה מסופר, הוא היה, אתם יודעים מה אלישע עשה? הוא היה רוצח. גמרא מספרת על זה שהוא יצא, כשהוא יצא מפרדס, הוא הלך לזונה, והוא טבע אותה, היא אמרה לו, אבל אתה הרי רב הראשי לישראל, איך אתה בא אליי? אז הוא לקח חילל שבת בנוחותה, ככה, ועשה אווירה מדאורייתא, צנון מהאדמה, נתן לה. אז היא אומרת, זה לא אתה באמת רב הראשי, אתה, זה מישהו אחר, כאילו דומה עליך. מאז קוראים לו אחר, זה שם שלו, זה מי נתן לו שם אחר? היא, פרוצה. ואז גמרא מספרת שהוא היה מלשין על יהודים לרומאים, והיה גורם להם לחלל שבת, הוא היה גם הלך שם לבתי מדרש, הרבי מאיר לקח אותו לבתי מדרש, והוא פגש שם תינוקות בבית מדרש ה-13, הוא פוגש שם תינוק שאומר ילד, כאילו מישהו מילדים מבית הרבן, ילד שלומד תורה, אז הוא ביקש ממנו להגיד פסוק, ילד אומר פסוק, אומר ולרשע אמר, יש פסוק, אז הוא במקום להגיד לרשע אומר לאלישע אמר, אלישע מתרגז, ואז הוא הורג את הילד הזה. כתוב ששם יש שתי דעות, דעה אחת אומרת שאלישע אמר, אם היה לי סכין הייתי הורג אותו, ודעה אחרת אומרת שהוא לא רק הרג, הוא הרג אותו בפועל, חתך אותו כמו פילגש בגבעה ל-13 חלקים, ושלח לבתי מדרש שהוא היה קודם, איברים של תינוק. זה עשה אלישע בן אבויה. אתם מבינים מה שהוא עשה? זאת אומרת, זה דברים נוראים, זה סדיזם, זה חולי נפש, זה משהו נורא והיום, לא יאמן. ואנחנו לומדים ממנו. אתם מבינים, שנייה אחת, אתם מבינים, בתורה יש קפדנות נורא, לא ללמוד מרשע, שום דבר, דברים אנחנו לא לומדים מהם, שנייה אחת. ועד כדי כך שאפילו חברותה של הלל הזקן שקראו לו מנחם, הם היו שני, זאת אומרת הוא היה אב בית דין והוא היה נשיא של סנהדרין, אתם מבינים? לא, זה סדר גודל, קראו לו מנחם. איפה מנחם? למה רוב האנשים לא יודעים מי זה מנחם? כי הוא נמחק, הוא היה אחד מזוגות, הוא נמחק מתודעה של ישראל. אנחנו לא יודעים שום דבר שהוא אמר. דעה אחת אומר שהוא סתם הלך לעבודת מלך, ושני אומר שהוא ירד לתרבות רעה. בסדר, אז דעה כזאת. אבל אתם מבינים, היו לנו כל מיני גדולים שהם סרחו, לא לומדים מהם כלום. יושקי, הוא היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה. גמרא לא מצטטת דבריו של יושקי. מעשה של עגלון מלך מואב או אבוחדנצר שהלך שלוש שנים קדימה ועגלון הוא קם וכל זה, אנחנו לומדים את נקודה, אבל לא לומדים ממנו את הרעיונות שלו. אין לנו פסוקים, אין לנו אמירות שהם חלק מתורת ישראל. תבין, מה זה פרקי אבות? מה זה מועד קטן? זה תורתנו הקדושה. לומדים את זה מרוצח? מה? בלעם זה כמו, היה כמו אתונו של, כמו אתונו. בלעם, אנחנו לא לומדים מבלעם, זה קדוש ברוך הוא דיבר דרכו. כמו שהוא דיבר, כמו שהוא דיבר דרך אתון. אבל אתון הוא לא מקור, אתה מבין שזה שאתון דיברה זה היה בעצם קדוש ברוך הוא דרכה, זאת אומרת, זה הופיע. אז זה משהו אחר, פה זה לא דבריו של בלעם. כשאנחנו לומדים פרקי אבות, מועד קטן, זה אישיות של הרשע, שחלק מתורתנו הקדושה. לא, לא, אז כן, אני אומר, גם אם זה היה לפני שהוא סרח, ברגע שהוא סורח, הכל נמחק. כמו שאמרו, אני מתאר לעצמי שמנחם אמר כל מיני דברים לפני, אז איפה הם? למה אנחנו לא יודעים שום דבר עליו? נמחק. ואלישע, לא רק שהוא נמחק, אלא בעצם כל מה שאנחנו יודעים היום, כל הגמרא, כל התורה, הכל, כל ש"ס בנוי על אלישע. אתם יודעים איך? יש, מה?
דרך רבי מאיר.
בדיוק, דרך רבי מאיר, שרבי מאיר היה רבו של רבי יהודה הנשיא, שערך את משנה. כל המשנה, רבי יהודה הנשיא, הוא נכד רוחני של אלישע. וכל הגמרא שמבוססת על רבי יהודה הנשיא, היא מבוססת על משנתו של רבי מאיר, ורבי מאיר הוא אותו תנא קמא, כן, הגמרא בעירובין אומר, רבי מאיר זה תנא קמא, והלכה היא כת... תנא קמא, בדרך כלל, כן? זה סתם משנה, הלכה כי סתם משנה. אז בעצם כל, גם תורה, גם הלכות, הכל, מאיפה ינק רבי מאיר, מי היה הרב שלו? רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבל הרב שפה גמרא חוזרת ואומרת את זה, מי רבו? אלישע בן אבויה. איך זה שכל התורה מבוססת על הדבריו של המפלצת? לא ייתכן דבר כזה. צריך להיות לזה הסבר, תשובה. ואנחנו בעזרת השם, בשני שיעורים הקרובים, היום ובפעם הבאה, בלי נדר, אנחנו נשתדל לענות על השאלה הזאת. כן, בבקשה. כן, נכון. כן, נכון. נכון, מבינים את זה, בסדר? כאילו, מבינים את השאלה הראשונה. הפתיחה שלנו. זאת אומרת, אלישע הנביא, הרוצח והזה, הוא נראה בעיני רבי מאיר בעל הנס כמלאך שם צבקות. כמו שאומרת על זה גמרא בחגיגה, מה שאתם מכירים את זה, מקור שלוש אצלכם, סליחה, לא מקור שלוש, מקור שתיים, אמר רבי יוחנן, אם דומה הרב למלאך השם, צבקות, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקש תורה מפיו. וזה שרבי מאיר לומד ממנו, אז הוא נדמה לו למלאך שם צבקות. מי? אלישע, כן, חולה. כן. שלא אחראי על מעשיו. כן. כן, 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 כן. כן. כן, נכון. אבל אתה יודע, זה הסבר יפה, טוב. רק אני אומר שההסבר כזה, אנחנו לא נמצא, יכולים להגיד את זה כלפי כל הרשעים שיש בתורה. ונגיד, הוא פשוט היה חולה, אבל... כן, הוא ודאי שהוא אחראי על מעשיו, מה זאת אומרת? טוב, עכשיו, כדי לענות על השאלה הזאת, שעכשיו התחלנו, והיום אנחנו כנראה לא נקבל תשובה גמורה לשאלה הזאת, אלא זה בעזרת השם בפעם הבאה, אבל קצת אנחנו נתחיל לענות על השאלה הזאת מההבנה למה בכלל אלישע עלה לפרדס. אתם זוכרים ארבעת שהם עלו לשם. למה? בשביל מה הם עשו? הלכו לטייל בפרדס? מה? בדיוק, לתקן חטא אדם הראשון. כן, כולם זוכרים את זה, נכון? דיברנו על זה. אז כדי לתקן חטא אדם הראשון, אנחנו פה בינינו צריכים להבין בינינו מה הוא היה חטא אדם הראשון. וכולם כמובן יודעים שחטא אדם הראשון היה נורא והיום הוא חטא וגורש מגן עדן והוא פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ המקורות, בתוך הטקסט עצמו, אנחנו פתאום מגלים שלא היה שם שום חטא. אדם לא חטא. תשימו לב שמבחינת הפסוקים ואפילו מפרשים של הפסוקים, חלקם לפחות, אדם לא חטא אף פעם. איך יודעים את זה? בואו נסתכל בפסוק, בספר, כאילו, בפרק ב', פסוק י"ט זין, אומר לאדם שהוא חייב לאכול מפרי עץ הדעת. זה היה ציווי אלוקי. מקור 3, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. רק שנייה. זה סוף פסוק. זהו, נקודה. וכידוע, כלל גדול בתורה, כל פסוק הוא פירוש שלו וצריך להיות מובן ומוסבר בפני עצמו, בלי קשר לפסוקים אחרים. יש אמנם, יש מחלוקת בגמרא, האם דורשים קשרים בין הפסוקים, ויש דעה שכן, יש דעה שלא, לא משנה, אבל כעיקרון, בין פסוק ופסוק, גם לאלה שאומרים שיש, שדורשים סמוכים או לא דורשים סמוכים, כן, זה הפסוקים. אבל גם אלה שאומרים שכן, דורשים סמוכים, שזה לא במקרה שפסוק נמצא ליד פסוק אחר, אבל ברור שבין פסוק לפסוק יכולים לעבור עשרות שנים, כמו שאנחנו רואים בפרשת השבוע שלנו. היה הקודמת, כן? בני ישראל שם חוטים בחטא המרגלים, קדוש ברוך הוא כועס עליהם, זהו, ועד זה נגמר בפסוק אחד, עד פסוק הבא, צמוד אליו, עברו 38 שנה. קדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה רבנו 38 שנה. בין פסוק לפסוק, זה יכולים לעבור שם המון זמן. אז הפסוק הראשון, שהשם אומר לו, אתה חייב, תשימו לב לביטוי הזה, ולא, ויומר השם אל אדם למור, אכול מכל עץ הגת, אלא מה כתוב? ויצב, ויצב, אם כתוב ויצב, זה אומר שזה חובה, זה מצווה, הוא חייב לעשות את זה. אני אומר שלא היה שום חטא. תשימו לב, לא כתוב בתורה שהוא חטא. בסדר, זה שאלה אחרת, אבל תשימו לב, לא כתוב בתורה שהוא חטא. השם ציווה עליו, והוא עשה מה שהשם ציווה. עכשיו, יש פסוק הבא. שמה אומר פסוק הבא? הוא אומר, ומעץ הגן אשר, מעץ הדת אשר בתור הגן, לא תאכל ממנו, כי ביום אכלתו מות תמות. בסדר? אבל לא כתוב אסור, לא כתוב אבל, לא כתוב אמנם, לא כתוב אך, רק, בלבד. יש בתורה המון, אתם יודעים, יש המון מילים שהן מילים שהן סותרים מה שנאמר קודם. אבל, לא, אבל לא, כל זה לא כתוב. מה כתוב? הוא מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלתו, אכלך ממנו מות תמות. כלומר שזה לא איסור אלא הזהרה. תיזהר, אל תאכל, כי אם תאכל אתה יכול למות. אבל לא כתוב אסור, לא כתוב אבל, לא כתוב שום הגבלה. בסדר? מבינים, נכון? רואים את זה. כן, נכון, נכון, זו תוספת חשובה, נכון, זאת אומרת, הוא הציע לו בעצם את הפתרון של בן עזאי. תמות, מצוין, אם אתה רוצה, תמות, יש לך אפשרות, כן, הנה, בן עזאי בחר בזה. טוב, אם אין, אז אין בעיה לדבר, אז לא שום עונש, שום חטא, קל וחומר. אנחנו עכשיו מתייחסים שכן הייתה. הייתה לו בחירה, לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב לאכול מפרי עץ הדעת. אבל אני רוצה ללכת עכשיו על חומרה, אני עכשיו רוצה ללכת לא על האפשרות לפרש את זה כעזרה, אלא אני רוצה ללכת על כיוון שזה היה איסור. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יכול לאכול מכל עץ הדעת, אבל נגיד פה וו היא נמצאת כאות של מחלקת, כן? אבל אל תאכל מעץ הדת, נגיד. אז מה יש, אז מה אנחנו מקבלים? שיש שני פסוקים שהם מכחישים זה את זה. שני כתובים מכחישים זה את זה. זה מקרה קלאסי של גמרא. מה במקרה כזה אנחנו עושים? בא פסוק שלישי ומכריע ביניהם, נכון? ויש לנו פה פסוק שלישי שהוא מכריע ביניהם, ששם כתוב תאכל מכל עץ, בלי שום הגבלה. אין שום הגבלה שם. פסוק מקור 3ב אצלכם, סליחה, מקור 3ג אצלכם, ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשב זרע ואת זורע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ וזורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. כל עץ, כל כולל מה? עץ הדעת, ברור. ברור. אז גם אם תגיד את הפסוק ומעץ הדעת, זה, זה, אז זה פסוק כבר פה, אין שום הגבלה. הוא חייב לאכול. ואתם יודעים, אני בדקתי איך מתרגמים את הפסוקים הללו לאנגלית, לצרפתית, לרוסית, לשפות אחרות. בדקתי בכל, בזה. בכולם מצאתי שהם פשוט תרגמו את זה בטעות. הם קראו, הם תרגמו את הפסוקים הללו באנגלית, למשל, באנגלית כתוב השם command, command לאכול, וכתוב you may eat, אתה יכול לאכול, you may eat, או באנגלית הישנה של King James, כתוב שם you may eat. אבל תרגום של תרגומים הקודמים באנגלית הם תרגומים נוצריים. זאת אומרת, זה לא, תמידים, אלה שתרגמו, הם פשוט היו נוצרים, הם הבינו את זה כחטא. לכן זה דבר כל כך מפורסם בעולם, שאדם חטא. אבל באמת, זה לא כתוב בתורה. זה כתוב בתרגומים. ברוסית ככה זה אותו דבר. אתה יכול לאכול, אבל כתוב פה לא יכול. לא כתוב אתה יכול לאכול. וצו מוכרח לאכול. זה לא המלצה, כן. מה? כן. כן? ועכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, עכשיו, מה השלב הבא? אז אומרים לאדם, אתה חייב לאכול, והוא בסדר, טוב, אני אוכל, אבל אולי יש לו התלבטות. למה התלבטות? כי אולי הוא הולך לחומרה שבחומרה, כי לא כולם חושבים שדורשים סמוכים, ואולי הוא חושב שהפתרון הזה, שזה לא מתאים פה, שני פסוקים, שני כתובים מכחישים זה את זה, בסדר, אולי הוא לא שמח על זה, על הדרשה הזאת של בא הפסוק השלישי ומכריע ביניהם, כתוב השלישי. נגיד, אבל במצב כזה, שאתה מתלבט, אולי יש איזשהו סיכוי של התלבטות, פתאום מגיע אליו נחש, ואומר לו, אין שום בעיה, אתה יכול לאכול. עכשיו, תנסו להבין ראש של אדם הראשון, אנחנו כל כך התרגלנו לקריאה ילדותית של התנ"ך, שאצלנו זה כזה, כן, בא נחש, אמר, כן, כן, נחש אמר לו, וזה כאילו, זה בדיחה, נחש יכול לדבר, נחש קוברה אמרה לו, אתה יכול לאכול? אתם מבינים, אנחנו מסתכלים על זה כמו סרט הוליוודי כזה, בא נחש, ומדבר איתו, אתה יכול, הוא אומר, כן, אתה אמרת לי, וואו, איזה פיתוי גדול, עכשיו אני התפתיתי ממה שנחש אמר לי. עכשיו, ותחשבו בצורה הלאה, אדם וחווה זה שני כוחות, הכי חכמים, הכי עליונים, הכי גדולים, נכון? נשגבים מאוד. קדוש ברוך הוא שואל את נחש, את חווה, שואל את אדם, למה עשית? חווה אמרה לי. למה את עשית? היא אומרת, נחש אמר לי. כן, ואנחנו קוראים את זה, כאילו, כן, ברור, נחש אמר, אז לכן, נחש הסיאני ואוכל, כן, זה התשובה. עכשיו, תשנו שם מילה במקום נחש, תגידו חתולה. ואתם מבינים שזה מתחיל להיות פשוט קומדיה? הקדוש ברוך הוא שואל את חווה, ששרה לעומת חווה זה כמו קוף לפני אדם, שואל את חווה. למה חטאת? והיא אומרת, חתולה אמרה לי לחטוא. מה זה? זה בדיחה. מה? כן. מה זה חתולה אמרה לי? מה זה נחש אמרה לי? מה ההבדל נחש וחתולה? אלא ברור שנחש זה לא סנייק, זה לא קוברה, לא צפה. מה זה נחש? זה בדיוק. כלומר, מלאך. רק שנייה, כן? מלאך. רגע, שנייה. איך אנחנו יודעים שזה מלאך? כי הוא מדבר, והוא בא מאת השם, הוא כאילו מציג את הקדוש ברוך הוא פה, והוא אומר, אלוקים אמר ככה וככה, איך הוא יודע את כל זה? וחוץ מזה, מפרשים שלנו אומרים, הוא הנחש, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. בסדר, זו שאלה אחרת, וזו שאלה מצוינת, אני גם אענה עליה, אבל אני אומר קודם כל, אני אומר קודם כל, תבינו את הסיטואציה הזאת. הסיטואציה שברור שנחש, איך אנחנו יודעים שזה מלאך המוות? כי אברבנאל אומר לנו, זה מפרשים ככה, מפרשים את זה, אומר, זה מלאך, שליח, כן. רגע, בוא נראה את אברבנאל קודם כל, מקור ארבע, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, וידוע שהשטן הוא הנחש הנזכר בחטא אדם. אז אין שם שום סנייק, וקוברה וחתולה. מה? כן. אלא מה זה? זה נחש, זה מלאך. עכשיו, אני שואל אתכם, מה זה מלאך? הרי זה לא איזשהו איש עם כנפיים, נכון?
שליח.
שליח, בדיוק. שליח. מה זה שליח? מאת השם. זאת אומרת, מגיע עכשיו שליח מאת ראש ממשלה באופן אישי, מעביר לך מכתב, הוא אומר לך, אתה חייב לעשות כך וככה. אתה אומר, לא, רק כשראש ממשלה בעצמו יבוא ויגיד לי, לא, אתה פשוט עושה, כי קיבלת מכתב מראש ממשלה. הקדוש, הוא שלח את, למי היה עולה בדעתו שיכול, כן, לסרב, שיכול להיות שמלאך השם משקר לה. מי היה יכול לחשוב דבר כזה? ודאי שזה לא היה, ואכן, אור החיים הקדוש אומר לנו בפירוש שזה מה שהיה. תסתכלו אצלכם, מקור 4 א', אומר את זה ככה, וראיתי לתת טוב טעם, כי אין כל כך אשמה על חווה, כי לא חשבה שיש בריאה בעולם שברא השם להבחין בה אהבת ברואיו, שהוא הנחש שנתלבש בו השטן. אם הייתה יודעת זה, הייתה חוששת לו, ולא הייתה נותנת אוזן לשמוע דבריו. אבל אם הייתה יודעת כידיעתנו, כי ברא השם שטן לנסות ידידיו, או אם היה לה טעימת עץ באיסור ולא הייתה תואמת, לא הייתה שולחת ידה לאכול, חס וחלילה. יפה, יפה, אתם כבר מתחילים לתת הסברים. אני רק לפני ההסברים, וההסבר יפה. אני רק אומר, לפני ההסברים, אתם מבינים שלא היה פה שום חטא? לא היה חטא אדם הראשון? כן, מה רצית להגיד? יפה, גם שאלה מצוינת. הנה, הוא גם שאל את השאלה הזאת, נכון? נכון, נכון. אבל לפני שאני אגיד לכם על עונש שהם קיבלו, אני רק רוצה שתשימו לב פה לעוד פרט חשוב. והפרט הוא שאחרי שהם חטאו, אז מה הם קיבלו? מה הייתה התוצאה שהם קיבלו? פרס! קיבלו פרס! איך זה מתואר בזה שהם חטאו קיבלו פרס? ונפקחו עיניהם, והתחילו לראות, פתאום, קודם הם היו ערומים, בכלל לא ידעו, כמו בהמות, לא ידעו שיש בעיה. פתאום נפתחו עיניהם, ומה אומר הפסוק? איפה זה? שהוא בקיט... תשע. ויאמר השם אלוקים, הן אדם היה כאחד ממנו, מאיתנו, ממלאכים, כי הוא נהיה כמו מלאך, לדעת טוב ורע. ומדרש מסביר מה זאת אומרת, אמר רבי יהודה בר סימון, כייחודו של עולם, הוא פתאום התדמה לאלוקים, על ידי זה שהוא חטא, מה הוא קיבל? צלם אלוקים. תבונה זה גם נכון, כי זה אחד ההסברים, מה זה צלם אלוקים? זה תבונה. מה?
ככה, אז לא פס, חלק
כן, זה מה שהוא אמר. כן, בסדר, טוב, אוקיי, בסדר. אבל זה נשמע כמו שום עונש. אין פה שום עונש, רק פרס קיבל. פתאום התעלה, וואו. ועכשיו אני אענה על השאלה, אז, אבל זה כתוב, כן, שבזיעת אפיך תאכל לחם, ומגרשים אותה מגן עדן, ובעצב תלדי בנים, ותתתתתתה, יש, כן, הרבה אנשים. למה? מה? וגם מוות, כן, בסופו של דבר, הם מתים וכל זה, זה נכון? אלא מה? מסביר, מסבירים ומפרשים שכל העונש שהם קיבלו זה בכלל לא היה בעניין של עונש. זה לא היה עונש, אלא מה זה היה? זה היה תוצאה ממה שאדם עושה. כמו שאדם שהוא נגיד לא עבד בשדה, ועכשיו, בגלל שאתה לא עבדת בשדה, אתה עכשיו תהיה רעב. אז מה זה? עונש קדוש ברוך הוא נותן לו זה שהוא ירעב? לא, פשוט זו תוצאה טבעית, אם אתה עושה כך וכך, אז יהיה לך שם, אתה תרגיש לא טוב.
וגם מישהו... להפעיל את הכל יכול של הקדוש ברוך הוא, אלינו המוגבלים.
כן. כן, זאת אומרת, אני, שנייה, כן, אני אומר, כמו שאדם שהוא לא שם סוודר, עכשיו הוא נהיה חולה, זה עונש? לא, פשוט תוצאה טבעית מה ששמת את זה. אפילו יותר, כן, אז אותו דבר גם היה עונש כזה של אדם וחווה. הם פשוט, אומר, כי אם אתה בחרת למות, כאילו לאכול מעץ הדעת, אז זה אלו כאלה תוצאות, אבל אני לא כועס עליך, זה לא עונש כזה של התעצבן, מלך אמר, כאילו, תעשה, והוא לא עשה, אז מלך כועס עליו, אומר, תורידו לו, תנו לו שם מכות, תשימו אותו בכלא, אני, כן, יש פה זה לא. זה פשוט מציאות מגיבה עליך. תסתכלו, מה שעכשיו אמרתי לכם, אומר את זה רב מנחם ריקנתי, זה כאילו אחד מהראשונים שלנו, כן, הוא צאת, כאילו המשך תלמידו של רמב"ן, אומר כזה דבר, מקור שש. אל יעלה בדעתך כי העונשים הכתובים בתורה הם כמו המעניש את האדם על עברו על מצוות המלך. לא כן, רק הן דבר טבעי ממש, כי המבטל ממצוות התורה, אותו הטוב שהיה נשפע בסיבת עשייתה, הוא נמנע. כדמיון, מי שאינו זורע שדהו, שאינו קוצר, וכמו שאינו לובש בגדים שגופו מתקרר, וכמו שטבע אש לחמם וטבע מים להרטיב והלחם להסביע, כן, טבע של מצווה ושל כל מצווה ומצווה, לעשות אותו הטוב שנאמר בה, או אותם העונשים שנאמרו בביטולה. זה כמו שבן אדם שהוא גמר עכשיו לימודים במכון לב, ועכשיו הוא הולך לעבוד. זה לא עונש. היה לך טוב, למדת, קיבלת דיפלומה, מה עכשיו? תלך לעבוד. מה? מציאות, כן. תוצאה ממה שלמדת קודם. אין פה שום עונש. ואם כבר אתה מדבר על עונש, אז זה שמי לא היה מוכן לרדת לעולם הזה ולהיות מגורש מגן עדן וכל זה על מנת להידמות לבורא? ממש שווה. עכשיו, עיקר השאלה, שכל מה שעכשיו דיברתי עד עכשיו זה היה הקדמה. כן? עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר השאלה של השיעור. אם כל זה ככה מה שעכשיו אמרתי, אז למה זה כל כך מעורפל? למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו בפירוש שזה מצוין וזה מצווה, ולמה זה, וכאילו כל הסיפור, זה, זה נשמע מוזר, נגיד, מה שאני עכשיו אומר לכם, אתם מסכימים איתי, אני מקווה, נכון? זה נשמע לכם הגיוני וטוב, אבל, אבל כולם יודעים שהחטא אדם הראשון, כולם יודעים שיש, שיש תיקון חטא אדם הראשון, ועד היום אנחנו סובלים, וכל נשים שיולדות, הם יולדות בקושי בגלל, בעצם יולדות בנים בגלל זה, זה כאילו, מה, אני מסביר, מדבר לכם, אומר לכם דברים שהם, הגיוניים, אתם מסכימים איתי, אבל כולם יודעים שזה לא ככה. יש חטא אדם הראשון. למה זה נאמר בצורה מוזרה כזאת, מעורפלת כזאת? מה? כן, כן. כן, כן. נכון? למה? והתשובה היא כזאת, אם אני מבין נכון, לעניות דעתי. בעצם המטרה הייתה ליצור בעולם שלנו מציאות אידיאלית. איך אפשר ליצור מציאות אידיאלית? הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם שהוא עולם מוחלט, טוב, אידיאלי. אם העולם שלנו יהיה טוב המוחלט, אז זה יהיה קטסטרופה, זה יהיה רע מאוד. למה זה יהיה קטסטרופה? כי איזה מין טוב הזה שהוא לא יכול להיות יותר טוב? שוב, תנסו לחשוב על משמעות המושג טוב. נגיד, מישהו שהוא אומר בחור טוב, הוא אדם טוב. מי זה בחור טוב? בדרך כלל אנחנו מדמיינים לעצמנו ציור של סנטה קלאוס כזה, שמישהו כזה שזקן לבן, הוא ג'לביה, יושב שם וממלמל כל מיני שם פסוקים, אדם טוב, טוב, קדוש. אבל באמת, מי זה טוב בדרך כלל? מישהו שעוזר. לא שהוא לא מזיק לאף אחד. כזה יושב שם כזה נרוון כן? אלא מישהו שהוא עוזר, נותן, תורם, אכפתי, נכון? אבל כדי לעזור למישהו, אתם מבינים שחייב להיות שיש לו צרה? אחרת אי אפשר לעזור לו? אתה לא תבוא עכשיו לביל גייטס ותיתן לו צדקה. חסר משמעות. מתי זה יהיה משמעות, צדקה משמעותית? כשהוא עני, כשהוא חסר. זאת אומרת, היה חייב להיות, בשביל הטוב המוחלט בעולם שלנו, היה חייב שיהיה בעולם שלנו חיסרון. כי אם אין חיסרון, לא יכול להיות טוב בעולם. בלי רע, אין טוב. לא במובן זה של, שאתה לא תדע לזהות. מה זה טוב, מה זה רע, אם, כן? זה גם, אבל חוץ מזה, יש כאן משהו אחר. הרע הוא מאפשר לטוב להיות. חייב להיות טוב, חייב להיות רע, בשביל הטוב. ובגן עדן, מציאות אידיאלית, הכל שם מושלם, הכל טוב, הכל מצוין, אז זה רע. לכן, בסדר, אבל זה לא טוב, ברור שזה לא טוב. מציאות של גן עדן, שאין שם שום דבר שלילי, שאין שום דבר לא חסר, זה מציאות לא טובה. לא, זה כבר אמרתי. יש אפשרות להגיד, או שכאילו, אתה לא יודע מה זה טוב, בלי שיש רע. זה נכון, כן? זה הגיוני. אבל נוסף לזה, יש כאן עוד מימד. לא שזה אתה יודע להבחין ביניהם, אלא שבלי שיש רע, בלי שיש חיסרון, בלי שיש משהו שלא אידיאלי, אז הטוב לא יכול להתגלות, כי טוב זה לעשות למישהו טוב. אתה מבין מה אני אומר?
טוב מאוד. אתה רוצה שמישהו יהיה במצב כזה, אתה יכול לעזור. ואם אין מקום במצב כזה, אתה יודע...
בדיוק.
דבר לא יקרה.
בדיוק.
אם הכל טוב, אז זה משעמם. יש ביטוי כזה, ושקט זה רפש, שמה זה קורה.
בדיוק. זאת אומרת, כדי שיהיה טוב, חייב להיות רע. נכון? מבינים את זה? יפה. ומה המשך? למה צריכים לחמים? הטוב השם לכל, נקודה. שים נקודה. לא. חייב להיות, כדי שהטוב הזה יתגלה, צריך להיות רחמים. למה הוא טוב? כי הוא מרחם על מעשיו. אבל המעשיו, למה צריכים לרחם עליהם? כי הם חסרים. בסדר, זה מובן? זאת אומרת, חייב היה שיהיה בעולם שלנו משהו חסר. מי יעשה את החסרון הזה? אז הקדוש ברוך הוא מציע את החיסרון הזה, לעשות את החיסרון, לאדם הראשון. אומר לו, אולי אתה רוצה לעשות משהו טוב, או תעשה לי טובה, תעשה משהו טוב, מה? תחטא. תעשה חיסרון, תחטא. תבחר במוות, תעשה משהו שלילי. ולכן, תשימו לב, איזה חטא זה היה? מה הוא עשה החיסרון הזה? הוא הרג מישהו? גילוי עריות, שפיכות דמים, נאף, עבד עבודה זרה? לא. הוא אכל שזיף או בננה. טוב, איך הסברתי? לא, אבל אתה מבין, נגיד בוא ניקח את הקונספציה הזאת, שהוא לא הקשיב לדבר השם, אבל במה הוא לא הקשיב לדבר השם? הוא לא הקשיב, והוא הרג את אשתו. בסדר? אז הם מבינים, זה רע, זה חטא. לא יפה להרוג את חווה. או כמו קין. זה חטא, אבל מה הוא חטא? הוא אכל בננה עם גוזן. אסור היה... בסדר, בסדר, אני לא אוכל. אבל מה עשיתי? מה עשיתי? אתם מבינים, זה כל התורה וכל הצרות שיש לנו בעולם, אומרים שם חטא אדם הראשון, בגלל זה, אתם, בוא, 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 כל זה. מה, איזה חטא? מה הוא עשה? אכל בננה. דרגה, אבל גם בדרגה שלו, הוא היה יכול להרוג מישהו בשבילי, כאילו, היינו מבינים, טוב, באמת, זה לא יפה. רוצח, אז עכשיו אנחנו צריכים לחפר על זה, ונענשים על זה כל החיים, כל ההיסטוריה, בסדר, כן, מבינים. אבל מה הוא עשה? אתם מבינים, גם שהוא לא שמע דבר השם, שזה עצמו הדבר, אבל אם היה חמור כל כך שהוא לא שמע את זה, הרי גם אי שמיעה לכל השם, יש לה סוגים שונים של התגלות. ומה היה פה איזה התגלות? לא, אכל שם פרי. עכשיו דבר נוסף, מה הפרי זה היה? פרי של איזה עץ? עץ דת טוב. ורע. זאת אומרת, הוא פשוט עשה טוב על ידי זה שהוא ידע להבחין, לבחור, לדעת. זה לא, אתם אף פעם לא ראיתם עץ דעת טוב ורע, או עץ החיים. זה מונחים מופשטים. זאת אומרת, הוא יצר חיסרון. זה כל הסיפור. אבל ודאי שהייתה כוונתו לשם שמיים, רצה לעשות רק דברים טובים. מה, זה אדם הראשון. שמשה רבנו לעומת אדם הראשון, זה כמו אנחנו לעומת משה רבנו. זה פחות או יותר מדרגות. זה משהו אדיר. כל מה שעכשיו אמרתי לכם, סליחה, עוד נתון אחד חשוב. מה התרגום של מילה חטא במשמעות? מה? כן, נכון. מי שיודע אנגלית, אז חטא באנגלית זה אומרים sin או transgression או משהו כזה, נכון? אבל באמת זה לא נכון. מילה חטא בשפות אחרות זה לא בקונוטציה שלנו. מה שכתוב סין באנגלית, אם לתרגם מדויק, סין בעברית זה נקרא אבון. לא חטא, אבון, או פשע. זה חמור. אבל מה זה חטא בעברית? טעות, חיסרון. מיסטייק. חטא באנגלית זה מיסטייק. ממש גאה כזאת, כן. איך יודעים את זה? כי כשאדם עושה עבירה, אז איזה קורבן הוא מביא בעבירה, שהוא עשה שם משהו חמור? אז איזה קורבן הוא מביא? אני יודע, שם... כאילו, מה? אשם, כן. לא, לא חטאת. לא חטאת. מתי מביאים קורבן חטאת? שגגה. חטאת מביאים על שגגות. טעות. לא על חטא. כשאדם עושה משהו... רע, מה שאני יודע שם, חילול שבת, מה שקראת וכל זה, אז איזה קורבן מביא? קורבן אשם, יש עולה, יודע, יש הרבה סוגים, אבל לא חטאת. חטאת בעברית, חטא בעברית, טעות. מסביר את מה שעכשיו אמרתי לכם, מסביר את זה מהרש"א. תסתכלו אצלכם מקור שבע, אומרת, אביתי פשעתי חטאתי, אבון הוא מזית, ופשע הוא מרד, וחטא הוא שוגג, כדמוכח מקראי. על הזדונות שהם שכיחים בעושה לתיאבון, ואחר כך על המרדים שהם לאחיס, ואינו שכיח ומצוי כל כך, כן, שזה הפשע. ואחר כך כל החטאים שאינם מצויים וידועים לכל. מה זה שאינם מצויים? זה לא שאתה עשית איזושהי עבירה, אלא אתה יודע בלב שלך שאתה לא... שאתה, אני יודע, עשית איזושהי טעות. בלב, אתה יודע את זה. אם כולם רואים את החטא שלך, אז זה כבר אבון. אבל אם עשית איזה משהו בשקט לעצמך, זה חטאת. אותו דבר גם מסביר מהר"ל. מקור שבע א', גמרא, שבע א', כן, גורריה, אומר, לשון חטאת, אין עיקר לשון מי שחטא עליו יתברך. לא שזה נגד קדוש ברוך הוא עשית את החטא הזה, לא. שעובר דבריו זה לא חטא, כי לשון חטאת או חטא פירושו חיסרון. כדכתיב קולע אל השערה ולא יחטא. יחטי?
לא,
לא. כן, אבל יחטא, אבל אני חושב בפסוק. כן? תגיד לי אחר כך, בסדר, אם זה באמת יחטיא או יחטא, בסדר? ממה? כן, בסדר, אני לא... ממה? כן. מבינים? אז בעצם, מה שאדם הראשון קיבל משימה ליצור חיסרון קטן, קטן מאוד במציאות, חיסרון מה? והוא עשה את זה, לכן זה נראה כזה קצת ככה לגבול וזה, ולא היה כל כך נורא. מסביר רב קוק, מקור שמונה, והם שתי ידיעות, הטוב המוחלט, שהשמחה ועונג נובעים ממנו, והטבה, שאדם הולך ומטיב את הכל. מה זה? יש טוב ויש הטבה, ואין טוב בלי הטבה באמת. אתם מבינים? לא יכול להיות טוב במהות בלי הטבה, וכשאתה צריך, אתה עושה הטבה, זאת אומרת, אתה עושה למישהו טוב, חייב להיות שם חסרון, וככה הרב ממשיך, ומבלעדי התוכן של הרע, לא הייתה מציאות של הטוב השלמה כל כך. וככה גם מסביר את זה אלקוט שמעוני. והנה טוב מאוד, הנה טוב זה המוות, טוב מאוד זה יצר הרע. וכי יצר הרע נקרא טוב, אלא ללמדך שאל מלא יצר הרע לא נעשה אישה ולא הוליד בנים ולא היו העולם, ולא היה העולם מתקיים. כלומר, אנחנו פה מדברים על, על פרדוקס ההטבה, פרדוקס הטוב. ומי הבין את כל זה? אלישע, כשהוא הגיע לגן עדן, כלומר לפרדס, הוא נעמד מול עץ הדת, הרי אמרנו, הוא צריך להיות באותו מקום, באותם הכוחות, באותה סיטואציה, והפעם הוא לא חוטא, והוא הגיע למקום של אדם הראשון, עומד שם אלישע, ומבין את כל מה שעכשיו דיברנו פה, מבין את כל הפריסה הזאת, ועוד הרבה יותר ממה שאנחנו לא מבינים, ואלישע מבין שאדם היה חייב לחטוא, ואולי גם הוא עכשיו, גם הוא חייב לחטוא בשביל לעשות טוב. זאת אומרת, אלישע הולך בדרכו של אדם, הוא הזדהה איתו, הוא הושפע ממנו. ולכן גם הוא הולך לחטוא. עכשיו, אנחנו נראה שזה לא לאכול בננה, מה שהוא הרג את הילד, ושהוא הלשין, הלך לפרוצה וכו' וכו'. אבל כעיקרון, אנחנו נראה שאלישע הלך לעשות טוב. והוא כמובן טעה וכולי, אבל הוא עשה משהו טוב. אז זה אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה. אני רק אומר, למה אנחנו פתחנו את השיעור שלנו, למה אנחנו לומדים מאלישע? הרי הוא היה רשע. אז לא כתוב בשום מקום שהיה רשע. הוא לא היה רשע. אלישע טעה. הוא היה דמות אמביוולנטית. אבל הוא לא היה רשע. ולכן אנחנו ממשיכים ללמוד, אבל זה לא סוף. יש עוד כמה דברים שאנחנו ממשיכים ללמוד את זה. רק אני רציתי להראות לנו היום שזה לא סיטואציה כזאת, כמו שכאילו, זה לא מצב הרגיל, הפשטני הזה, שהוא הלך וחטא וזה, ואנחנו עכשיו ממשיכים משום מה, ואף אחד לא נדע אותו, וממשיכים ללמוד ממנו, ודברים נוראים. לא, זה לא היה ככה. ולמה הוא חטא, ומה המשמעות, ולמה זה לא נענש, ולמה לא נדעו, וכל זה, בעזרת השם, אנחנו נראה את זה בפעם הבאה. כן, יחטיא, ולא יחטיא. תודה רבה, יישר כוח.